שלום וברכה, מסכת בבא מציעא דף מ"א, אנחנו מתחילים בדף מ"א עמוד ב', שורה שביעית מלמטה, אומרת המשנה, המפקיד חבית אצל חברו, ולא יחדו לה הבעלים מקום, בביתו של השומר למור לו, זווית זו השילני, וטלטלה השומר את החבית ונשתברה באונס. אם מתוך ידו נשברה, דהיינו, הוא לא החזיר אותה עדיין, למקום המשתמר, אז אם הטלטול היה לצורכו, כי הוא תכנן להשתמש בה, הדין שהוא חייב לשלם על החבית, ואם הטלטול היה לצורכה, מפני שהייתה במקום התורפה וקרובה להשתבר, הדין שהוא יהיה פטור מלשלם עליה. אבל אם שהניחה חזרה למקום המשומר נשברה החבית, אז בין אם הטלטול היה לצורכו, בין אם הטלטול היה לצורכה, הוא יהיה פטור. וכל זה דווקא כאשר הבעלים לא ייחדו למקום. אבל אם ייחדו לה הבעלים מקום בביתו של השומר, וטלטלה השומר ונשברה באונס, אז בין אם היא נשברה מתוך ידו לפני שהוא החזיר אותה למקום המשתמר, בין מי שהניחה חזרה במקום המשתמר, הדבר תלוי מה הייתה מטרת הטלטול. אם הטלטול היה לצורכו הוא יהיה חייב, ואם הטלטול היה לצורכה הוא יהיה פטור. ונסכם את המשנה בטבלה הבאה. אם בעל החבית לא ייחד למקום אצל השומר, אז רק במידה והיא נשברה מתוך ידו כאשר הטלטול היה לצורכו הוא יהיה חייב, בשאר המקרים הוא יהיה פטור. ואם כן יחדו לה הבעלים מקום בביתו של השומר, אז הדבר תלוי לאיזה צורך הוא טלטל. אם הוא טלטל לצורכו, הוא יהיה חייב, אם הוא טלטל לצורכה, הוא יהיה פטור. ושואלת הגמרא, המאני, ביחס לדברי המשנה ברישה, שהבעלים לא יחדו לה מקום, ואם נשברה הטלית, לאחר שהניחה חזרה במקום המשתמר, אף על פי שלצורכו נטלה מתחילה, הוא יהיה פטור מלשלם על שבירת החבית, בשיטת איזה טעם זה נאמר. עונה הגמרא בשיטת רבי ישמעאלי דאמר לא באינן דעת בעלים שמהרגע שהשומר כשגזל את החבית החזיר אותה חזרה למקום שיחדו אותה בעליה הרי היא ברשות הבעלים כבתחילה והוא אינו עליה אלא חזרה כשומר חינם והוא יהיה פטור על אונס שיקרה לה ואף על פי שלא הודיע לבעלים לומר נטלתיה והחזרתיה לשיטת רבי ישמעאל זו נחשבת השבה טובה והמקור לדבריו, דתניה ששנינו בברייתא, הגונב תלה מן העדר או וסלע מן הכיס, דהיינו מן הארנק, למקום שגנב יחזיר. אלו דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא חולק ואומר, הפכנו דף, בשעת ההשבה צריך דעת בעלים, ואם הוא לא הודיע לבעלים שהוא השיב את הגניבה למקומה, הוא יהיה חייב באחריותם במידה והתלה מת או הסלע נגנב. מפני שמרגע הגניבה, הדבר קם ברשותו, והשבה בלא ידיעת הבעלים לא נחשבת להשבה. הוא מדייק תוספות את הדוגמאות אותם מביאה הברייתא. הברייתא נקטה תלה וסלע, כאשר סתם תלה אדם לא מייחד לו מקום, אלא הוא הולך ממראה למראה. מצד שני, סתם סלע, דהיינו כסף, ודאי שיחדו לו מקום בארנק, וגם לארנק עצמו מייחדים מקום בתיבה. מה שאומר שמחלוקתם של רבי ישמעאל ורבי עקיבא, לא תלויה האם הבעלים ייחדו או לא ייחדו מקום לחפץ הנגנב, שלפי רבי ישמעאל, למקום שגנב יחזיר גם ללא דעת בעלים, ולפי רבי עקיבא, תמיד צריך דעת בעלים. ולכן הסעיפה של המשנה שאמרה, שאם מי שהניחה נשברה, גם אם נטלה לצורכו הוא יהיה פטור, מסתדרת רק לדעת רבי ישמעאל, שלמקום שגנב יחזיר גם ללא דעת בעלים, שהרי לפי רבי עקיבא, גם אם הוא יחזיר אותה למקום שהוא לקח אותו ממנה, אם הוא לא הודיע על כך לבעלים, הוא יהיה חייב. מה כשעל כך הגמרא, אי אתה אומר שהרישה בשיטת רבי ישמעאלי, אז מי איריה, מדוע מדובר ברישה, שלא ייחדו הבעלים מקום? הרי אפילו ייחדו לה הבעלים מקום, נמי, גם יהיה הדין, שהשומר יהיה פטור, שהרי הוא יחזיר אותה למקומה. מתרצת הגמרא, לא מבעיה כאמר, המשנה נקטה. את הדין שיש בו חידוש, ואת הדין שיש בו חידוש קטן יותר, היא לא הייתה צריכה לומר. דהיינו באופן הבא. לא מבעיה, אין צורך לומר, כאשר ייחדו לה בעלי מקום ולשם יחזיר אותה השומר, דמקומה הוא. וכיוון דבאותו מקום יחזירה, הרי זה חזרה גמורה. אלא באה המשנה לחדש, שאפילו כאשר לא ייחדו לה בעלי מקום, דלאו מקומה הוא המקום שאליו הוא החזיר, עדיין הוא יהיה פטור, כי לשיטת רבי ישמעאל, לא באינן, לא צריך את ההשבה לדעת בעלים. ממשיכה הגמרא ומקשה, אימא הסיפה, אבל תאמר, כיצד תסביר את הסיפה לשיטת רבי ישמעאל? שבסיפה אמרה המשנה, שאם יחדו לה הבעלים מקום, וטלטלה ונשברה, בין אם זה היה מתוך ידו, בין אם זה היה משהניחה, לצורכו חייב, לצורכה פטור. והרי לשיטת רבי ישמעאל, שלא צריך בהשבה דעת בעלים, גם אם נטלה לצורכו, אחרי שהניחה במקום שיחדו לה הבעלים, הדין שיהיה פטור. עונה הגמרא שהסיפה הטען לרבי עקיבא. היא מסתדרת לשיטת רבי עקיבא, דאמר באינן דעת בעלים. והיות שהוא נטל את הפיקדון לצורכו, אז כל זמן שלא הודיע לבעלים שהוא החזיר את הפיקדון למקום שהם ייחדו לו, הוא יהיה חייב באונסיה. מקשה על כך הגמרא, אי אתה אומר שהסיפה בשיטת רבי עקיבא היא, מהי איריה, אז מדוע מדובר במשנה שייחדו לה הבעלים מקום? הרי אפילו אם הם לא ייחדו, נמי, גם אז הדין היה שהוא צריך להיות חייב באונסים, כל זמן שהוא לא הודיע לבעלים על ההשבה. הוא מתרץ את הגמרא, לא מבעיה כאמר. המשנה נשנתה באופן שלא צריך לומר את הדבר הפשוט, דהיינו, לא מבעיה, לא צריך לומר שכאשר לא ייחדו לה הבעלים מקום, שוודאי הוא יהיה חייב לכל מקום שהוא יחזיר את החפץ, שהרי דלאו מקומו. אלא באה המשנה לחדש שאפילו ייחדו נמי, גם במקרה שהבעלים ייחדו למקום, כך שהשבת החפץ דמקומו, זה חזרה למקום אותו ייחדו הבעלים, עדיין הוא יהיה חייב באונסין, מפני שבאין נדעת בעלים. צריך שהבעלים ידעו מההשבה. ומקשה הגמרא, אז אם כך יוצא שהרישה של המשנה היא בשיטת רבי ישמעאל, והסיפה של המשנה היא בשיטת רבי עקיבא? כי מהרישה משמע שניתן להחזיר ללא דעת בעלים, ומהסיפה משמע שחייבים דעת בעלים בהשבה. מתרצת הגמרא, אין, אכן כך הדבר, והוכחה לכך, דאמר רבי יוחנן, מאן דמתרגם לי חבית? מי שיפרש לי את המשנה שלנו, המפקיד חבית, אליבד אחד טענה, לפי שיטה של טענה אחד, מובל נמני בטרי לבי מסוטה. אני הוביל את הכלים שלו אחריו לבית המרחץ, מה שמעיד על כך, שהוא כמו רב ואני תלמידו, ונמצאתי משמשו כתלמיד לרב. אבל בניגוד לדברי רבי יוחנן, מביאה עכשיו הגמרא שלוש דעות להעמיד את כל המשנה בשיטת רבי ישמעאל. הדעה הראשונה, תרגמה, פירש את המשנה רבי יעקב בר אבא קמי לפני דרב, שבמשנה מדובר שנטלה השומר על מנת לגוזלה. הוא מסביר רשי, רבי יעקב העמיד את המשנה כך שכולה היא כרבי ישמעאל ובשני טעמים. בריש המדובר שהחזירה השומר למקומה, ובעצם כל מקום שהחזירה מקומה היא, שהרי לא ייחדו לה בעלים מקום. ובסעיף המדובר שהוא החזיר למקום שאינה המקום שייחדו לה בעלים, כפי שתפרש הגמרא בהמשך. ומשום כך זה לא נחשב להחזרה. ומסביר רבי יעקב שמה שאמרה המשנה שהוא נטל את הדבר לצורכו, הכוונה שהוא נטל את זה על מנת לגוזלה. כי אם הוא היה מתכוון רק להשאיל אותה לתשמיש ולהחזיר, זה לא נחשב גזלה, והוא היה נפטר בהשבה כלשהי, וכל מקום שהיא ניחה הוא היה פטור באונסין, אלא משום שהוא גזל אותה, ובגזלה אמרה התורה והשיב, דהיינו שצריך השבה גמורה, אז כאשר הוא הניח אותה למקום שלא ייחדו לה הבעלים, זה לא נחשב להשבה. פירוש שני, תרגמה, פירש רבי נתן בר אבא קמי לפני דרב, שבמשנה מדובר שנטלה השומר על מנת לשלוח ביד. כך שאפילו אם הוא לא נטל אותה על מנת לגוזלה, אלא רק על מנת לשלוח ביד וליטול מקצתה, אז אפילו שהוא עוד לא הספיק ליטול שום דבר לצורך עצמו, בעצם ההרמה, החפץ עבר לרשותו. וזה נחשב לגזלה וצריך להשיב אותה השבה גמורה, ובמקום שאינו מקומה זה לא נחשב השבה גמורה. שואלת הגמרא במאי כמפלגי, ומה נחלקו האחים רבי יעקב ורבי נתן? עונה הגמרא בשליחות יד, האם היא צריכה חיסרון? מאן דאמר שזה רבי יעקב שמדובר שנטלה השומר על מנת לגוזלה, זה מפני שהוא כסבר ששליחות יד צריכה חיסרון בפועל. ומאן דאמר שזה רבי נתן שנטלה השומר רק על מנת לשלוח ביד, הוא כסבר ששליחות יד אינה צריכה חיסרון, והדברים יבוארו בהמשך בהרחבה. הוא מסביר רשי שרב ששת לא הניח להם לסיים את תירוציהם, אלא מיד מתקיף להיקשה רב ששת. מי די נטלה קטני? האם המשנה נקטה לשון של נטלה, שאז המשמעות הייתה שהשומר נטלה לעצמו? הרי טלטלה קטני. המשנה נקטה לשון של טלטלה, ומשמעות הדבר שהשומר לקח את זה לתשמיש באלמה, ולא כדי לגזול את מה שבחבית. אלא הסבר שלישי למשנה, אמר רב ששת, אחא במאי עסקינן, כאן במשנה באיזה מציאות מדובר, כגון שטלטלה השומר את החבית כדי להביא עליה גוזלות. זאת אומרת שהוא לא התכוון לגזול את החבית עצמה, אלא התכוון לעלות עליה כדרך סולם כדי ליטול גוזלות מכן גבוה. ולמרות זאת, זה נחשב שהוא גזל את החבית, והיא באחריותו עד שהוא יעשה השבה. מפני וכסבה רב ששת, ששואל שלא מדעת גזלה נאווה. שאם אדם שואל חפץ שלא מדעת הבעלים, אז הוא גזלן. הוא מסיים את עכשיו הגמרא את ההסבר לפי שלושת האמוראים, וכולה רבי ישמעאלי. ולכן ברישה של המשנה, כל מקום שהשומר הניח אותה, מקומה הוא, שהרי לא ייחדו לה בעלי מקום. ובסיפה, השומר שנטל את צורכו חייו, מפני שהיא ניחה במקום שאינה מקומה. אבל אם הוא היה מחזיר למקום אותו ייחדו הבעלים, הוא אכן היה פטור. ורבי יוחנן, שאמר שלא ניתן להעמיד את המשנה רק בשיטת רבי ישמעאל, ומי שיצליח לפרש לו את המשנה כשיטת תנא אחד, הוא ייקח את הכלים שלו אחריו לבית המרחץ. הסיבה שהוא לא מקבל את התירוץ שניתן להעמיד את המשנה כרבי ישמעאל, מפני שלשון המשנה הניחה במקומה משמע. דהיינו, במקום המיוחד לה, אותו ייחדו לה הבעלים. ונסכם את הדעות בטבלה הבאה. לכל הדעות, הרי שהיא בשיטת רבי ישמעאל. לפי רבי יוחנן, הסיפה היא בשיטת רבי עקיבא, שצריך דעת בעלים בהשבה, ולכן השומר יהיה חייב. רבי יעקב, רבי נתן ורב ששת סוברים, שהסיפה היא בשיטת רבי ישמעאל. והסיבה שבסיפה השומר יהיה חייב גם לשיטת רבי ישמעאל, כי הוא הניח את החבית במקום שאינו מקומה. כאשר רבי יעקב ורבי נתן נחלקו, האם שליחות היא הצריכה חיסרון, ואז צריך להעמיד את המשנה שהשומר נטל את החבית על מנת לגוזלה, או שמה השליחות יד אינה צריכה חיסרון, ואז מספיק להעמיד שהוא נטל אותה רק על מנת לשלוח ביד. ורב ששת הקשה על כך, שמלשון המשנה שטלטלה, כלל לא משמע שהוא התכוון לשלוח יד בחבית, לכן הסביר רב ששת שמדובר שהוא טלטל את החבית כדי להביא עליה גוזלות, והוא נחשב כגזלן מפני ששואל שלא מדעת גזלן אבי. ואומרת הגמרא איתמר, פתיחה למחלוקת המוראים, נחלקו רב ולוי, אחד מהם אמר ששליחות יד צריכה חיסרון, ואחד מהם אמר ששליחות יד אינה צריכה חיסרון. הוא מסביר רשי, שליחות יד שחייבו הכתוב עליו, ואפילו כאשר היא נאנסה כדכתיב, או נשבר או נשבע וגומר, שבועת השם תהיה בין שניהם, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, מזה משמע שאם הוא כן שלח ידו, הוא יתחייב שוב במיטתה או במקרה שהיא נפלה בשבי. אבל מדובר רק על שליחות יד כזאת, לפי אחת הדעות, שהיא צריכה חיסרון. זאת אומרת שכל זמן שהיא לא חסרה, שבפועל הוא לא חיסר שום דבר מהפיקדון, אז הפיקדון לא קמה ברשותי להתחייב באונוסיה. והדעה השנייה אומרת שעצם זה שהוא לקח את החפץ, זה כבר נחשב לשליחות יד, עליו חייבה התורה, אפילו שהוא לא עשה בחיסרון בפועל. ואומרת הגמרא, תסתיים, מסתבר, דרב הוא דאמר את הדעה ששליחות יד אינה צריכה חיסרון מפני דתניה. שכך שנינו בברייתא, רואה שהיה רואה עדרו, והניח עדרו ובא לעיר, ובא זאב וטרף, או ובא ארי ודרס. הוא משביר רשי את ההבדל בין זאב וארי. הזאב טורף, דהיינו, הוא נושא את הטרף לחור שלו, ושם הוא ממית ואוכל אותו. אבל הארי לעומת זאת שלא מפחד מחיות אחרות, אינו טורף את הבהמה בחור שלו, אלא הוא דורס והורג את הבהמה במקומה ואוכלה שם. כך או כך, פטור הרועה מפני שזה מקרה אונס. ולמרות שאנחנו פוסקים שתחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, והרי הרועה הניח את עדרו ובכך הוא פשע, צריך לומר שאו שהרועה נכנס לעיר בזמן שאנשים רגילים להיכנס, או שהוא שמע את קול האריה וברח משם. אבל אומרת הברייתא, במרגש שהניח הרואה את מקלו או ותרמילו עליה, על הבהמה, אז הוא יהיה חייב. עד לכאן לשון הברייתא, ואבינן בה, ודנו בדבר. האם משום דהניח מקלו ותרמילו עליה הוא יהיה חייב? השקלינו. הרי הוא לקח חזרה את החפצים שלו מעל גבי הבהמה, וגם אם תאמר שזה נחשב לשליחות יד, הרי הוא החזיר את הבהמה בשעה שהוא נטל ממנה את החפצים שלו. ועלו שלושת האמוראים העמידו את משנתנו כרבי ישמעאל, שבהשבה אין צריך דעת בעלים. ענה על כך, אמר רב נחמן שאמר רבא ברבוע, שאמר רב, שבברייתא מדובר בעודן החפצים שלו עליה. ולכן זה נחשב שהוא עדיין לא החזיר את הבהמה הגזולה לרשות הבעלים, ולכן הוא חייב. ממשיכה הגמרא ושואלת, וכי עודן עליה מה יהווה? אז מה אם החפצים שלו נמצאים עליה? והאה לא משכה. ומטלטלין אינה נקנין אלא במשיכה, לא במקח. כך גם בגזל וכך גם בשליחות יד. כפי שאומרת המשנה בדף מם ג', היטה את החבית ונטל ממנה רביעית יין, אין משלם אלא רביעית. והסיבה, מפני שהוא היטה ולא משך את החבית. וענה ואמר על כך רב שמואל בר רבי יצחק, שאמר רב, שמדובר שהיא קישה במקל ורצתה לפניו, שבשעה שהוא נתן עליה את החפצים שלו, הוא היקה אותה במקל והיא רצה לפניו, וזוהי משיכה משעקרה יד ורגל על ידו. הוא מדייק את הגמרא, והא לא חסרה בהמה כלום, בגלל שהוא היכה אותה במקל, אל עליו שמה מינה, מכאן ניתן להסיק שכסבה רב, שליחות יד אינה צריכה חיסרון. דוחה הגמרא את ההוכחה, אימה, ניתן לומר שבשעה שהוא הקיש אותה במקל, הוא גרם לכך שהכחישה במקל, על ידי ההקעה שלו. ואם כך, לדעת רב, מדובר על שליחות יד שיש בה חיסרון. ואומרת הגמרא, די קנמי, ניתן לדייק כפירוש הזה בדברי רב, ונקרא לפי הגהת מסורת השס, דאמר רב שהקישה במקל. ומזה שנקט רב שהמכה הייתה דווקא על ידי מקל, משמע שמדובר על מכה חזקה. כי אם לא, אז מספיק שהוא היה אומר שהיא קישה, ולא היה מציין על ידי מה, ולכן שמע מינה שהמכה במקל הכחישה את הבהמה. ועל פי זה מסיקה הגמרא. ומדרב הוא זה שסבר ששליחות יד צריכה חיסרון, אז בהכרח שלוי שחלק עליו הוא זה שסבר ששליחות יד אינה צריכה חיסרון. ושואלת הגמרא, מה איתה עמדי לוי? עונה על כך, אמר רבי יוחנן, משום רבי יוסי בן נהוראי, משונה שליחות יד האמורה בשומר שכר משליחות יד האמורה בשומר חינם. כלומר, מסביר רש"י, אינה דומה השליחות שנאמרה בשומר שכר לשליחות שנאמרה אצל שומר חינם, שזו אצל שומר חינם נאמרה לצורך, ומשמעות פשט הדברים שמדובר על שליחות יד שיש בה חיסרון, אבל שליחות יד שנאמרה בשומר שכר, שלא לצורך המשמעות שבה היא נאמרה, אלא כדי שנדרוש אותה ונלמד ששליחות יד חייבים עליה גם אם אין בה חיסרון. הפכנו דף, ואני, רבי יוחנן, אומר ששליחות יד שנאמרה בשומר שכר אינה משונה משליחות היד שנאמרה בשומר חינם, כך שרבי יוחנן חולק על רבי יוסי בן נהוראי רבו, ואומר ששליחות היד שנאמרה בשומר שכר לצורך נאמרה, והיא לא מיותרת לדרשה. ומסביר רש"י שלוי סובר כרבי יוסי בן נהוראי, והוא דורש משליחות יד שנאמרה בייתור בשומר שכר, ששליחות יד אינה צריכה חיסרון. והדבר לא יכול היה להילמד מהפסוק הראשון, דהיינו, משליחות יד שנאמרה בשומר חינם, כי בפשט הדברים לא היינו חושבים לחייב על שליחות יד, עד שהגזלן היה גורם לחיסרון בה. הוא מבאר רש"י את שליחות יד שנאמרה בשומרים. בשומר חינם נאמר, ונקרב בעל הבית וגומר. בשומר שכר כתיב, שבועת השם תהיה בין שניהם, ואומרת הגמרא בדף צדיק ד', שהפרשה הראשונה נאמרה בשומר חינם, והפרשה השנייה נאמרה בשומר שכר. ובשניהם נאמר, אם לא שלח ידו. ומכלל לאו אתה שומע אין, אם הוא כן שלח ידו, אז הוא התחייב בדברים שהוא היה פטור עליהם, כגון שומר חינם. ששלח ידו התחייב בין על גניבה בין על אונסין, כי מהרגע שהוא שלח ביד הוא קנה אותה והיא נהייתה ברשותו. וכך גם ביחס לשומר שכר, שבדרך כלל הוא פטור במקרה של מת או נשבר או נשבע, שזה מקרה אונס, שאם הוא שלח ביד הוא יהיה חייב באונסין. ונעבור על דברי רש"י בתוך הפסוקים עצמם. הפרשייה הראשונה עוסקת בשומר חינם, ושם נאמר אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. הפרשייה השנייה עוסקת בשומר שכר, וגם שם כתוב אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. ועל מחלוקת בין רבי יוחנן לבין רבו רבי יוסי בן נהוראי, האם שליחות יד שנאמרה בשומר שכר מיותרת לצורך דרשה, ולכן ניתן ללמוד ממנה את החידוש ששליחות יד אינה צריכה חיסרון, וכך סבר רבי יוסי בן נהוראי ולוי סבר כמותו, או שהיה צורך לתורה לחזור על שליחות יד גם בשומר שכר, מסיבה שהגמרא תפרט בהמשך. וזו דעת רבי יוחנן. ומבארת הגמרא את דברי רבי יוסי בן נהוראי שציטט רבי יוחנן, ומהי הכוונה ששליחות יד שנאמרה בשומר שכר היא משונה משליחות היד שנאמרה בשומר חינם, מפני שלא תאמר שליחות יד בשומר שכר ותיתי וניתן ללמוד אותה בקל וחומר משומר חינם, שגם בו נאמרה שליחות יד באופן הבא, ומה שומר חינם שפטור בגניבה ועבדה, שהרי כל זמן שהוא לא שייך ביד אמרה התורה, אם לא ימצא הגנה ונקרב בעל הבית וכו', ונשבע שלא שלח ביד ולא פשע בשמירתו, ואז הוא יהיה פטור. כפי שתלמד הגמרא בהמשך, שמשמעות הבילה ונקרב מתייחס לשבוע. ובמידה והשומר חינם שלח ביד, הוא יהיה חייב. אז שומר שכר שחייב בגניבה ועבדה, שהרי בפרשה השנייה שמיוחסת לשומר חינם, אמרה התורה, ואם גנוב יגנב מאמו ישלם לבעליו. אז לא כל שכן, שאם הוא שלח ביד, הוא יהיה חייב באונסין. אז אם כך בכל זאת, למה הלכת הכתבינו רחמנה? איזה צורך חזרה התורה וכתבה שליחות יד בשומר שכר, אלא לומר לך, שליחות יד אינה צריכה חיסרון. זו דעת רבי יוסי בן נהוראי ולוי סבר כמותו. ואני אומר רבי יוחנן, ששליחות היד שנאמרה בשומר שכר אינה משונה משליחות היד שנאמרה בשומר חינם, מפני שאני סובר כרבי אלעזר, דאמר דא ודא אחתי. כמשמעה של זו, כך משמעה של זו, לפי ששתיהן הוצרכו, כך שאין כאן מקרא יתר שניתן ללמוד ממנו ששליחות יד אינה צריכה חיסרון. ושואלת הגמרא, מהי הכוונה דו הדה אחתי? למה שתיהן שוות? הלו, אמרנו שניתן ללמוד שליחות יד בשומר שכר בקל וחומר משליחות יד בשומר חינם. עונה הגמרא, משום דאיקה למפרח, הצורך בחזרה על שליחות יד בשומר שכר, כי לא ניתן ללמוד את זה בקל וחומר משומר חינם, כי ניתן לפרוח את הקל וחומר באופן הבא. מה לשומר חינם שכן משלם תשלומי כפל בטוען טענת גנב? כלומר, מסביר רש"י, אם אמר השומר חינם, גנב גנבה ממני, ובאו עדים לאחר מכן והעידו שבעצם זה נמצא אצל השומר, אז הדין שהוא משלם תשלומי כפל, דכתיב, אם לא ימצא הגנב וגומר, ודורשת הגמרא בבבקה מדף סמך ג', אם לא יימצא, כמו שאמר וטען השומר, אלא שהוא עצמו גנבו. ומה הכתיב לאחר מכן? אשר ירשיון אלוהים ישלם שניים, דהיינו תשלומי כפל. אבל שומר שכר אינו משלם תשלומי כפל, שגם אם הוא טען נגנבה, הוא משלם קרן, שהרי הוא חייב בגנבה, ואין שום טענה אחרת שמביאה אותו לידי תשלומי כפל. כך שיש צד בשומר חינם שהוא יותר חמור משומר שכר, ולכן הייתה התורה צריכה לכתוב, ששומר שכר חייב בשליחות יד, כי לא ניתן היה ללמוד את זה בקל וחומר משומר שכר. אומרת הגמרא, אומן דלא פאריך, ורבי יוסי בן נהוראי ולוי, שלא מקבלים את הפרחה על הקל וחומר, זה מפני שהוא סבר, שקרנה בלא שבועה עדיפה מכפלה בשבועה. מסביר רש"י, שבכל מקרה חמור שומר שכר, שחייב לשלם קרן עד שהוא לא נשבע לשקר, מהמקרה המקביל של שומר חינם שיהיה פטור, דהיינו בגניבה ועבדה. וזה יותר חמור משומר חינם שמשלם כפל, שהרי דבר זה אינו אלא לאחר שנשבע שומר חינם לשקר שהיא נגנבה, ובאו עדים שהוא בעצם זה שגנב אותה. שהרי החידוש ששומר חינם משלם כפל זה רק בטוען טענת גנב לאחר שהוא נשבע לשקר. וממשיכה הגמרא, רבה אמר, שאפילו לרבי אלעזר שרבי יוחנן ציטט אותו, שאמר ששליחות היד בשומר שכר זהה לשליחות היד בשומר חינם, גם לשיטתו ניתן לומר, שיש שליחות יד מיותרת, וניתן ללמוד כרבי יוסי בן נהוראי, ששליחות יד אינה צריכה חיסרון. כי לא תאמר שליחות יד לא בשומר חינם ולא בשומר שכר, ותיתי ונלמד אותה משואל. שהרי הכתוב חייב את השואל באונסין, בגלל שכל הנאה שלו, שהרי הוא לא משלם לבעלים שום דבר על ההשאלה. וזה בעצם מקביל למקרה של שולח יד, שהוא לא משלם על כך שום דבר לבעלים, וכל ההנאה מהחפץ של הבעלים היא שלו. אז ניתן ללמוד שליחות יד בשומר חינם ובשומר שכר באופן הבא משואל, ומה שואל דלדת בעלים כעביד, שברשות הבעלים הוא שלח ביד לעשות מלאכתו והדין שהוא חייב באונסין, אז ודאי שבמקרה שהוא שלח ביד הוא יהיה גם חייב באונסין. אז שומר חינם ושומר שכר, השולחים יד בחפץ שנמצא ברשותם, והם עושים את מלאכתם שלא לדעת בעלים, אז לא כל שכן שהם יהיו חייבים באונסין? והיות שניתן ללמוד שליחות יד בקל וחומר, למה נאמר שליחות יד בשתיהן? ועל כך אומר רבא, חדה מהם כדי לומר לך, שליחות יד אין צריכה חיסרון, ואידך, ושליחות היד השנייה נאמרה, כדי שלא תאמר, דיו לבא מן הדין להיות כנידון. דהיינו, שלא תאמר, מה שואל בבעלים הוא הרי פטור, אז אף שומר חינם ושומר שכר בבעלים יהיו פטורים. מסביר רש"י, שאם לא הייתה נאמרת שליחות יד בשאר שומרין, והיינו לומדים אותה רק משואל, אז הייתי אומר, דיו לשליחות יד השומרין, שלומדים אותה מדין שואל, שבמקסימום היא יכולה להיות כדין שואל, ולא מעבר לכך. אז מה שואל, אם בעליו אמו אמרה התורה לא ישלם אונסין, אז אף שומרים ששלחו יד אם בעליו אמו ייפטר מתשלום אונסין? לכן אמרה התורה פסוק מיותר של שליחות יד, כדי לחייב את השומרים, אפילו כאשר הבעלים נמצאים איתם. והתורה גילתה את הדין הזה באחד מהשומרים, אבל בעצם הוא הדין בכולם. לסיכום, כך אומר רבא, גם לשיטת רבי אלעזר, ששליחות היד שנאמרה בשומר חינם זהה לשליחות היד שנאמרה בשומר שכר, עדיין ניתן לומר שמאחת מהם לומדים ששליחות יד אינה צריכה חיסרון. שהיות ששואל ששלח יד חייב באונסין, וממנו ניתן ללמוד בקל וחומר לשומר שכר ושומר חינם, אז בהכרח ששליחות היד שנאמרה בשומר חינם ושומר שכר הן מיותרות, ומאחת נלמד ששליחות יד אינה צריכה חיסרון, ומהשנייה נלמד שבשונה משואל שאם בעליו אמו לא ישלם, שומר שכר או שומר חינם ששלחו יד, גם אם הבעלים נמצאים עמם, הם צריכים לשלם. ועל פי דברי רב, ששני הפסוקים של שליחות יד בעצם מיותרים לדרשה, אז אולמן דאמר שזה רב ורבי יוחנן, ששליחות יד צריכה חיסרון, כך שזה לא נלמד מהפסוקים הללו, אז הניתרתי הפעמיים שאמרה התוכה שליחות יד, למה לי? לאיזה צורך זה נאמר? עונה על כך הגמרא, חדה נאמרה כדי שלא תאמר דיו לבא מן הדין להיות כנידון כפי שהסברנו, ואידך, והשליחות יד השנייה נאמרה כדי ללמד לכדתניה, כפי ששנינו בברייתא הבאה, שנאמר בשומר חינם נקרא בפנים, אם לא ימצא הגנה ונקרב בעל הבית אל האלוהים, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. בסוגריים נאמר שהמילה אלוהים מתייחסת לבית הדין. סגור סוגריים, ואומרת הברייתא שהכוונה לשבוע. מסביר רש"י, אם לא ימצא, כפי שאמר השומר, שנגנבה ממנו, אלא ימצא שהוא זה שגנב אותה, אז במידה והוא כבר נקרב אל הדיינים לשבועה, כך שהוא נשבע לשקר, ואחר כך באו עדים, על זה אמרה התורה בהמשך, אשר ירשיון אלוהים ישלם שניים לרעהו, דהיינו ישלם כפל. ודנה הברייתא בדברים, אתה אומר שזה לשבועה, או אינו אלא לדין? אולי משמעות ונקרב שהוא קרב לדין, שמשעה שטען בבית דין נגנבה, אף על פי שהוא עוד לא נשבע לשקר, הדין שהוא ישלם כפל עם באו עדים. עונה על כך הברייתא, נאמרה שליחות יד למטה ונאמרה שליחות יד למעלה. מה להלן מדובר לשבועה, אף כאן מדובר לשבועה. הוא מסביר רש"י, נאמרה שליחות יד למטה אצל שומר שכר. שבועת השם תהיה בין שניהם אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. ונאמר שליחות יד למעלה אצל שומר חינם ונקרב בעל הבית אל האלוהים אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. אז כשם שמשמעות הלשון בשומר שכר שמדובר על שבועה, שהרי נאמר שם במפורש שבועת השם, אף כאן בשומר חינם בהכרח שמדובר על שבועה, וממילא למדנו שאין משלמים כפל על ידי טענת גנב, אלא לאחר שבועה, וגם למדנו שנפטר שומר חינם מגניבה ועבדה בשבועה. עד לכאן דף מ"א.